אחד הדברים המעניינים בתורה, ישנו בעל חי שמלווה את הבריאה מראשיתה ועד ערב הכניסה לארץ. אותו בעל חי מופיע בתחנות שונות, והוא הנחש. הנחש מופיע בתחילת ספר בראשית, כאשר הוא דוחף את האישה לאכול מעץ הדעת. הנחש מופיע בבור אצל יוסף, כפי שנאמר, וישליחו אותו הבורה, והבורק אין בו מים. מים אין בו, אבל הנחשים והקרבים יש בו. הנחש מופיע בתחילת ספר שמות, כאשר משה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לו, נראה אליך השם. ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? ויאמר מטה. ויאמר, השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי נחש. וינס משה מפניו. זאת אומרת, המטה של משה נהפך לנחש, שוב, הנחש מופיע בתחנה נוספת. במקום נוסף אנחנו מוצאים את הנחש, ערב הכניסה לארץ. עם ישראל שוב מתלונן על מים, נוסעים מאור ההר, ותקצר נפש העם בדרך. וידבר העם באלוהים ובמשה, למה העלתונו ממצרים למות במדבר? כי אין לחם ואין מים, ונפשנו קצה בלחם הקלוקל. וישלח השם בעם את הנחשים, השרפים, וינשכו את העם וימת המרב מישראל. ויבוא עם אל משה ואמרו חטאנו, כי דיברנו מהשם הוא בעם. ויאמר השם אל משה, עשה לך שרף, שים אותו על נס. והיה כל הנשוך, וראה אותו בחי. ויעש משה נחש נחושת, וישימהו על הנס, והיה אם נשך הנחש את האיש, והביט לנחש הנחושת, וחי. אז הנה לנו נחש, מתחילת בריאתו של עולם, ועד ערב הכניסה לארץ. השאלה הנשאלת היא, מדוע הקדוש ברוך הוא משתמש דווקא בנחש, כבעל חי שמלווה את העולם מראשיתו ועד ערב הכניסה לארץ. כדי לענות על השאלה הזאת, ונראה פה באמת דבר פילי פלאים שמגיע עד אלינו, נפתח בצורה הבאה. הנחש, כאשר הוא נענש על מה שהוא עשה, שדחף את האישה לאכול מעץ הדעת, אומרת לנו התורה, העונש שלו היה כפול. יאמר השם אלוקים אל הנחש, כי עשית זאת, ארור אתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. על גרנוך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך. אפר תאכל כל ימי חייך, אומרים כבר כל בעלי המוסר, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך, לא רוצה לראות אותך, לא רוצה לשמוע אותך. כלום. תעלה לגג, יהיה לך אוכל, תרד לארץ, יהיה לך אוכל, אפר יש בכל מקום. במילים אחרות, הקדוש ברוך הוא מבקש שהנחש לא יתקרב אליו בכלל, להתנתק ממנו לגמרי. אבל איזה עונש זה על גחונך תלך? ישנם נחשים שהולכים על הבטן 20 קילומטר בשעה, קופצים 6 מטר בקפיצה אחת, פחד פחדים. אז איזה עונש זה על גחונך תלך? מהו העונש? התשובה היא, מי שהולך על הבטן חייב ללכת בזיגזג. חייב. הוא לא יכול ללכת ישר. אומר הקדוש ברוך הוא לנחש, לא רק שאני לא רוצה לראות אותך, כל מי שיראה אותך יזוז הצידה. כי אף אחד לא רוצה להיות ליד מי שמזגזג. כל מי שיראה אותך יעבור לצד השני של הכביש. במילים אחרות הקדוש ברוך הוא מנתק את הנחש. לא רק מעצמו, ממנו, הקדוש ברוך הוא, אלא גם מכל אחד. זה העונש שקיבל הנחש. הנחש הזה מופיע עוד פעם בתורה, בפרשת שמיני. שם התורה מביאה את הרשימה של בעלי החיים האסורים באכילה. נאמר, וכל השרץ השורץ על הארץ, שקץ הוא לא יאכל. כל הולך על גחון, וכל הולך על ארבע. עד כל מרבה רגליים, וכל השרץ השורץ על הארץ, לא תאכלום כי שקץ אין. אז נאמר, כל הולך על גחון, הוא שקץ, הוא לא נאכל. הוו של המילה גחון היא וו גדולה יותר, וו ארוכה יותר. גחון, כל הלך על גחון, הכוונה אין לנחש. למה הוו של המילה גחון היא גדולה יותר? התשובה היא, אומרת הגמרא בקידושין, בדף למד, למה ראשונים נקראים סופרים? שהיו סופרים כל אותיות שבתורה. שהיו אומרים וו של גחון, חציין של אותיות של ספר תורה. זה בדיוק האמצע של התורה. חציין של אותיות של ספר תורה. מה פירוש הדבר? מסביר המהרש"א, מסבירים מפרשים אחרים. הרי כל ילד יוכל לספור את האותיות של תורה תוך כמה ימים, עם קצת סבלנות, ולגלות שהוו של המילה גחון זה האמצע של התורה. אז מה הגדלות המיוחדת שיש בזה? התשובה היא, ממתת פנים לתאר וממתת פנים לתמה. כל דבר שקורה לאדם בעולם, הוא יכול להסתכל ולהתבונן על זה בהיבט כפול. היבט אחד, איך שהוא מרגיש, איך שהוא חושב, איך שנראה לו. כשאדם מסתכל על דברים לפי איך שהוא מבין, איך שהוא מרגיש, עם המשקפיים שלו, היום הוא רואה כך, מחר הוא רואה אחרת, עוד חודשיים הוא רואה לגמרי אחרת, ולאט לאט הוא פתאום מוצא את עצמו מזגזג. אבל אדם שהולך אחרי הקדוש ברוך הוא, גם אם הוא לא מבין, גם אם נראה לו שהוא הולך אחורנית, הוא ימצא את עצמו בסופו של דבר, הולך ישר, ישר. באה התורה ואומרת, פה זה האמצע. תחליט, קבל החלטה, מה בדיוק אתה רוצה? איך בדיוק אתה רוצה שהחיים שלך ייראו? ללכת אחרי מה שאתה מרגיש, ואז תמצא את עצמך מזגזג, והולך על גחון כמו נחש, או ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, ואז תמצא את עצמך הולך ישר כמו וב של המילה גחון. מה אתה מחליט? מה אתה בוחר? זה האמצע של התורה. כאן בא הקדוש ברוך הוא, אומר למשה, מה אמרת? אין שום סיכוי לדבר עם פרעה, אין שום סיכוי לדבר עם העם, אין מי שמקשיב, לא מעניין את אף אחד. אתה צודק, זה איך שאתה מרגיש, זה איך שאתה מבין. אבל אם אתה תלך אחריי, אתה תראה שאתה הולך ישר, ויש עם מי לדבר, ואתה תוציא את העם ממצרים. במילים אחרות אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מה אתה מחזיק ביד? מתה. זרוק אותו, מה זה? נחש. עכשיו תחזיק, מה זה? מתה. הבנת? אומר משה, הבנתי. במילים אחרות, מה אתה רוצה להחזיק ביד? דבר מזוגזג, נחש, וזה יהיה לך אם תלך אחרי מה שאתה מבין, אחרי מה שאתה חושב, או מתה ישר. אומר משה, הבנתי, אני אחריך הקדוש ברוך הוא. אם המתה מקים את מצרים, אם המתה קוראים את הים, את המתה שמים בקודש הקודשים, להראות לכלל, הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא, גם אם לא מבינים, גם אם הדברים קשים, אנחנו מוצאים את עצמנו הולכים ישר, ישר. זה האמצע של התורה. זה הנחש בבור אצל יוסף. יוסף נמצא בבור. ההיגיון מחייב שהוא ימות מיד, מלא נחשים ועקרבים. אבל כשהוא לא מת, אומר יוסף, אני מבין, אני מהבור הזה יוצא. וכשיגיע היום אני אפגוש את המשפחה, אני לא אעשה מה שאני מרגיש, מה שאני חושב, לפגוע בהם על מה שעשו לי. אני הולך אחרי הקדוש ברוך הוא. הוא יחליט מה שהוא רוצה. זה הבור, אין בו מים, אבל הנחשים והקרבים יש בו. זה האמצע של התורה. לכן, כמה נפלא. ההמשך הזה בא לידי ביטוי כשנוח יוצא מהתיבה. נוח יוצא מהתיבה. אומרת לנו התורה, ויחל נוח איש האדמה, ויית הכרם, וישת מן היין, וישקר, ויתגל בתוך העולה, וכולי. אומרת את זה הגמרא בסנהדרין דף עין. דרש עובר גלילה, יהודי מהגליל דרש, יוד ג' ווים נאמרו ביין. 13 פעמים האות וו מופיעה פה. מה הכוונה? זה פילי פלאים. נוח, אתה מתחיל עולם חדש. מתחיל עולם חדש. מתחיל אותו ישר. למה אתה מתחיל על ידי כרם? שמצד אחד, יין של ברכה ושמחה, מצד שני, שכרות ועוללות. כרם זה העץ היחיד שגדל בצורה מזוגזגת. הרי העץ זה אתה, כי האדם עץ השדה. העץ זה המראה שלך. למה התחלת עם דבר שיש לו שני פנים, שיכול להביא אותך לזגזוג? איבדת את עולמך. היית צריך להתחיל את העולם בצורה ישרה, כבב. נוח נפל על הכרם. אדם הראשון, אומר את הגמרא בסנהדרין, תניא רבי מאיר אומר, אותו אילן שאכל אדם הראשון ממנו, גפן היה. האדם איבד את עולמו על הגפן. נוח איבד את עולמו על הגפן. למה הקדוש ברוך הוא אסר לנוח לאכול מעץ הדעת שהוא גפן, לפי רבי מאיר? כי אתה זה עץ. עץ זה המראה שלך, תגדל ישר כמו עץ. ישר כמו עץ. גפן זה לא אתה, תתרחק מזה. האדם לא הקשיב. איבד את עולמו ביחד עם נוח על הגפן. עד שבא אברהם אבינו, עמודו של עולם, ומה כתוב עליו? ואיתה אשל. אשל, אכילה, שתייה, ליווי, לינה. אברהם אבינו ידע לבחור את העץ הנכון, את העץ המתאים. זה אברהם אבינו. ואיתה אשל. אומרים חז"ל, אומר בעל הטורים, בכל התנ"ך המילה ואיתה מופיע 3 פעמים. ואיתה גן בעדן, ואיתה כרם, ואיתה אשל. נוח בחר את העץ הלא טוב מגן עדן. איבד את עולמו. אברהם אבינו בחר את העץ הנכון, ואיתה אשל. הכל גדל ישר. לא איבד את עולמו. הוא נהיה עמודו של עולם. אלה תולדות השמיים והארץ באי בר עם. אל תקרי באי בר עם, אלא באברהם. הוא עמודו של עולם. זה אברהם אבינו, שלימד אותנו את הישרות, את היכולת ללכת בצורה ישרה. ולכן יעקב אבינו, בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, בלילה האחרון שלו בארץ ישראל, מה הוא עושה? הוא יורד לבאר שבע, ויבוא באר השבה. להיכן הלך, אומר המדרש, הלך לקוץ הרזים שנטע אברהם זקנו בבאר שבע. הלך לקוץ הרזים. זה מה שיעקב צריך, כן, כי ערב הירידה למצרים, מבקש יעקב לתת לכל אחד מבני הבית, חלק מהעץ של סבא אברהם, שינטה את העץ ליד הבית, ושהעץ הזה יזכיר לו לצאת ממצרים, לצאת מבית עבדים, להתגבר על קשיים אפשר, כשהולכים אחרי הקדוש ברוך הוא, גם אם לא מבינים, גם אם זה קשה, גם אם נראה שהולכים ברוורס, הולכים ישר. אז לכן, מאותם עצים שגדלו, מאותם נטיות שיעקב נטע במצרים, יצאנו איתם, ואיתם הרכבנו את המשכן. כל המשכן היה מעצי שיטים. שואלים חז"ל, מאיכן היה להם עצים? אלא מאותם ארזים שנטע יעקב במצרים, העץ של זקנו אברהם, בנינו את המשכן. המשכן זה השיטה הנכונה. כל יציאה מהשיטה היא שטות. אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. היכולת ללכת עם אמונה אחרי הקדוש ברוך הוא, גם כשקשה, היא הדרך הבטוחה שבסופה אדם יכול להסתכל לאחור ולהביט קדימה ולראות שהוא הולך ישר, ישר. לכן כמה נפלא, באיזה יום הקדוש ברוך הוא יצר את האדם? ביום שישי, לא. ביום ו', הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ישר, ואין מה ביקשו חשבונות הרבה. האבות, התואר הגדול, המיוחד שלהם, ישרים, כמו שכותב הנציב בהקדמה לספר בראשית. הספר נקרא ספר הישר. למה? זה התואר הגדול של האבות, ישרים, זה הרי דבר בסיסי. רב, ראש ישיבה, דיין, קצין, רופא, אלה תוארים. מה זה ישר? ישר זה דבר בסיסי. כותב על כך הנציב, שבח ישר הוא להצדיק דין הקדוש ברוך הוא. חורבן בית שני, שהדור יקש ופטלטול. היו צדיקים וחסדים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. ומפני שנאת חינם שבליבם זה על זה, חשדו את כל מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם, שהוא צדוקי ואפיקורס. ובאו לידי זה לידי שפיכות דמים בדרך ההפלגה. התואר הבסיסי של האדם, שאם יש לו את זה, יש לו את הכל. אם אין לו את זה, אין לו כלום. זה הישר. להיות ישר בעבודת השם. הקדוש ברוך הוא, אנחנו הולכים אחריך. גם אם לא מבינים, גם אם זה קשה. לכן, פעמיים מכל התנ"ך נאמר תולדות עם שני ווים. פעם אחת, בבריאת העולם, אלה תולדות השמיים והארץ באי ברם, ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים, ופעם שנייה, ואלה תולדות פרץ, פרץ שהוליד את חצרון, ומשם רם, עמינדב, נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד. מה זאת אומרת? פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם ישר אלה תולדות השמיים והארץ, עם שני ובים, בצורה ישרה. אבל האדם איבד את הישרות. הישרות הזאת עתידה להתגלות בצורה מושלמת על ידי מלך המשיח, שעתיד לצאת מפרץ, חצרון, נחשון, ישי, דוד, והגאולה האחרונה. לכן אומר בצדיק הכהן מלובלין, משיח בגימטרי הנחש, כי הוא יחזיר את הישרות, את האמת הנכונה. לכן זוהי העבודה הגדולה שלנו, לדעת, להרגיש, להבין. הישרות זה המפתח לכל דבר. זה המפתח לצמיחה ולגדילה. לכן הנחש, הוא מלווה את העולם מתחילת בריאתו עד ערב הכניסה לארץ. מדוע דווקא הנחש בתחנות שונות? כדי להזכיר לנו מה קורה כשאדם הולך אחרי מה שהוא מרגיש. הוא מוצא את עצמו הולך על הבטן, מזגזג. אבל כשאדם הולך אחרי בורא עולם, הוא מוצא את עצמו הולך ישר. איך באמת אפשר לזכות למעלה הזאת של הישרות? נאמר בשירת האזינו, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. כותב רשי, זכור ימות עולם, מה עשה בראשונים שיכעיסו לפניו. תזכור מה הם עשו. מה לזכור? כל ילד בגן הרי יודע מה קרה במבול, מה קרה בדור הפלגה עם מגדל בבל, ומה קרה בסדום. אז מה עלינו לזכור? ואם אתה לא יודע, תשאל את אבא. ואם אבא לא יודע, זקניך ויאמרו לך. הרי כל ילד בגן יודע. אלא מה שהתורה מבקשת מאיתנו, לזכור לא את הטרגדיה שקרתה, אלא איזה פוטנציאל היה לדורות האלה. אם הם היו מממשים אותו, כל העולם היה נראה אחרת לגמרי. מהו הפוטנציאל של דור המבול? להראות שמציאות העולם היא תורה. ומיני לנו את זה? שהרי כאשר משה רבינו, או משה רבינו נותן את התורה, באים אומות העולם אצל בלעם, ושואלים מה קורה פה? מבול בא לעולם. גמרא במסכת זבחים קופת זין, הם מפחדים. אולי מבול בא לעולם. אומרת הגמרא, אמר להם בלעם, לא השם למבול ישב. אז מה זה השם עוז לעמו ייתן? הקדוש ברוך הוא נותן תורה לעמו ישראל. אז מיד פתחו אומות העולם ואמרו, השם יברך את עמו בשלום. מה זאת אומרת? פירוש הדבר, אם לא ראויים לקבל תורה, הפן השני של זה מבול. דור המבול היה לו פוטנציאל להראות שמציאות העולם זה תורה. במקום זה הם השחיתו את דרכם, העולם משחת, חילה אותם. כי הפן השני של תורה זה מבול. או תורה או מבול. זה הכוח הגדול, הפוטנציאל הגדול של דור המבול. דור הפלגה היה לו פוטנציאל אחר. כשיש תורה זה לא מספיק. כי אפשר לתת לה פירושים לא נכונים, הסברים לא מתאימים. אז דור המבול היה לו פוטנציאל לתת לתורה את הפירוש הנכון, לתת לתורה את הפירוש האמיתי, כי כל הארץ הייתה שפה אחת ודברים אחדים, הייתה תקשורת, לא היו מצב של אי-הבנות. זה דור הפלגה. אבל השתמשו עם הכוח האדיר הזה, במקום לבנות, להרוס, לקלקל, להשחית, הכל נהרס. הקדוש ברוך הוא ירד ובלבל את שפתם. ומה נשאר מכל מגדל בבל? מה נשאר לנו לדורות? תלמוד בבלי. התורה שבעל פה, שעוברת מדור לדור, שמסבירה בצורה הנכונה את התורה שבכתב. אז הנה למדנו. דור המבול היה דור פוטנציאלי לקבל תורה. ולכן כמה נפלא. אם הוא דור פוטנציאלי לקבל תורה, אז משה רבינו בפוטנציה נמצא שם. כי הגמרא אומרת בחולין, קופלמתת, משה מן התורה מנין, איפה משה רבינו רמוז בתורה, איפה השורש שלו בתורה בפעם הראשונה, עונה הגמרא, בשגם הוא הבשר, פסוק בסוף, פרשת בראשית לפני המבול, ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם, בשגם הוא הבשר, והיו ימיו 120 שנה. זה המקור למשה רבינו. זאת אומרת, אם דור המבול הוא דור פוטנציאלי לקבל תורה, משה רבינו בפוטנציה נמצא שם. ולכן, כמה נפלא, למה קוראים לו משה? כי מן המים משיתיו. הוא נשאר לנו מהמים של המבול, והוא מתגלה בדורות אחרי זה. דור הפלגה, דור פוטנציאלי, לתת את הפירוש הנכון לתורה. הכל מהרס, השתמשו בשפה אחת כדי להשחית את הכל. מה נשאר מזה? תלמוד בבלי, תורה שבעל פה, שנותנת את הפירוש הנכון. סדום, להם היה כוח אחר. הפוטנציאל שהיה בסדום, זה לתת כתף אחד לשני. לעזור אחד לשני. לסייע אחד לשני. מהחורבן, אפשר לראות איזה פוטנציאל היה. כי הם עשו בדיוק את ההפך. לא עזרו לאף אחד. אישה שנתנה מלח, לשכנתה, עטפו אותה בדבש שהדבורים הרגו אותה. והקדוש ברוך הוא ביקש לרדת ולראות כצעקתה הבאה אליי. אלה הדורות. דור המבול, דור הפלגה ואנשי סדום. אלה הדורות. שמשם עלינו ללמוד איזה פוטנציאל היה. ולקחת אותו ליום יום שלנו. א', שמציאות התורה, העולם היא תורה. ב', הדרך להבין אותה היא תורה שבעל פה. וכתוצאה מכך נוצר יחס בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, ובינינו בין אדם לחברו. לכן מה נשאר לנו מסדום? דוד. סדום זה ראשי תיבות, אומרים הקדמונים. סוכת דוד הוא מלך משיח. ומה דוד ישאיר לנו? את ספר תהילים. ואני תפילה, אומר דוד על עצמו. את הכוח שאיתו בונים את היחס. את הכוח שאיתו בונים את הקשר בין אחד לשני. את זה השאיר לנו דוד. אז לכן, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ותפילה, אלה היסודות שעליהם אפשר לבנות את העולם. לכן, כל אדם צריך לבחור את העץ המתאים לו. לא את העץ הגפן שמזגזג, את העץ שעושה פירות. כל עץ יש בו שלושה חלקים. שורשים, גזע ופירות. שורשים מקביל לתפילה. מתקרבים לקדוש ברוך הוא. גזע מקביל לתורה. זה העמוד של העולם. ופירות מקביל למצוות. אלה הם הדורות. אלה הם החלקים שאנחנו צריכים לחבר אותם ביחד. במקביל לזה מצאנו כוחות שעומדים מול מציאות העולם מתורה, עומדת הנצרות שמציעה אלטרנטיבה אחרת, שהפירוש הנכון לתורה זה התורה שבעל פה שוברת מדור לדור. מול זה עומד האסלאם ומציע אלטרנטיבה אחרת. ומול הפוטנציאל של אנשי סדום, יחס בין אדם לחברו, לתת כתף, יש אלטרנטיבה אחרת, ערב רב. וכשהכוחות האלה מתחברים ביחד, כפי שכותב הרמב״ם באיגרת תימן, זה אחד הסימנים שעומדים לקראת הגאולה. ואיננו רואות איך הכוחות האלה מתחברים. לכן, כמה שיותר נבין שלמרות הקשיים, שלמרות שלא רואים, שאולי גם לא כל דבר מבינים, אבל אנחנו הולכים אחרי הקדוש ברוך הוא. אנחנו זורעים, ממשיכים לזרוע, אז נוכל באמת לגלות מהשערים. נוכל באמת לראות את כל הפרי. זה הנחש שמלווה את העולם מתחילת בריאתו ועד ערב הכניסה לארץ. אם ידע באמת לעמוד על הישרות הזאת, ראשית, בינינו לבין עצמנו, עם אמונה חזקה, אבל ביחד עם זה, גם ביחס לאחרים. כשמשה רבינו רואה את הנחש, הסיבה שהוא נבעל, משה לא מפחד מנחשים. משה לא מפחד משום דבר גשמי. משה רבינו רואה את הנחש, הוא בעצם מבין שעם ישראל נשאר באותו מצב, אולי נהיה יותר גרוע, מאותו רגע שהוא ברח. למה הוא ברח? למה משה רבינו ברח? כי ביום הראשון שהוא יוצא, הוא רואה מצרי מכה עברי, ואיף עם כובע כובע יער, כי אין איש. אין איש. הוא הורג את המצרי. אף אחד לא ראה, אומרת התורה. ביום השני הוא רואה שני עברים רבים, ניצים. הוא אומר לרשע, למה תכה רעך? אומר לו, הרשע, על אורגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? איך הוא ידע בכלל? הרי אתמול התורה מעידה, ואיפן כובע כובע יער כי אין איש. אז איך הוא ראה? פילי פלאים. זה היה אותו עברי שאתמול משה רבינו הציל אותו. אומר משה, וואו, אני אתמול הצלתי אותו והיום הוא רוצה להרוג אותי. זה, אני כבר לא יכול להישאר, הוא חייב לברוח. אומר משה, כשהוא שומע את הקריאה האלוהית לחזור למצרים, הקדוש ברוך הוא, מה המצב? מה קורה שם היום? זה ישתפר קצת? נהיה יותר טוב? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מחזיק ביד? נחש? לא, מתה, זרוק אותו, מה זה נחש? וינס מפניו. הבין משה שהמצב נהיה יותר עקום, יותר מזוגזג. משה רבינו מפחד, איך אני יכול להפוך את זה למתה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אין לך מה לפחד. דבר אחד בלבד, אחוז בזנבו. תיגע בו קצת, תיגע מעט במי שרחוק. תראה את היופי של יהדות, תראה את הפנימיות, תן לו לטעום את העומק, ואז תראה איך הוא מתיישר לבד. זה הנחש, שמצד אחד בא ללמד אותנו את כוח האמונה, ללכת ישר, אז גם כשהדברים נראים קשים, נמצא את עצמנו הולכים כוו בצורה ישרה, כי הרי נוצרנו גם ביום וו עם אותה ישרות. אבל אם חס וחלילה נלך אחרי הרגשות שלנו בלבד, היום מרגישים כך, מחר אחרת, נמצא את עצמנו מזגזגים. אז ראשית, הנחש בא ללמד אותנו את כוח האמונה, מה קורה כשאין את זה. ביחד עם זה, הוא גם בא ללמד אותנו ביחס לאחרים, כדי לקרב אדם, צריך רק לגעת בו, צריך מעט להתקרב, להראות לו את היופי של היהדות, ומכוח זה אפשר להפוך כל הקמימות לישרות, ומאותה ישרות אפשר באמת להגיע לאותו גואל אחרון, משיח, כמו שאמרנו בגימטריה נחש, שיחזיר בחזרה את כל הישרות האמיתית, ונזכה באמת לעלות בדרך הישרה, העולה להר מרום הרים, בהר הקודש, בירושלים, ובאמת יתקיים בנו ללמד בני יהודה קשת, הנה היא כתובה על ספר הישר.